היינו אתמול מחלוקת בין רבא לבין רבא, מדוע תקנו חכמים לומר בפנה יכתה ופנה נכתם לשליח שבא ממדינת הים? האם בגלל שלא בקיאים לשמה ומטרתו של השליח לוודא שזה נעשה לשם האישה, ושחשש שני שם הבעל יערער ולא יעדים שהם מצויים לקיימו? שואלת הגמרא, למה אתם מתווכחים? ורבא, מה איתה מה לא אמר כרבא? דף ג' עמוד א' יחסית באמצע. רבא, למה אתה לא מסכים כרבא? אומר לך רבא, כל מה שרבא אומר לא כתוב במשנה. אם היה רבא היה צודק, מי קטן לי בפנה נכתב לשמה? היה צריך לכתוב במשנה בפנה נכתב לשמה, שזה הנקודה העיקרית, בפנה נכתב לשמה. רבא אומר, אתה צודק, בדינו האמת איתך, ליתני אחי, היה צריך להיות כתוב לשמה. אלא היא מפשיט לי לדיבורה, ברגע שאתה כותב ניסוח ארוך מדי, אתי למיגזי, אולי יטעה, יתבלבל, וזה יפגם בשליחות שלו. אז עשינו משהו מינימלי, שכמו שאומרים, דבר שהוא פשוט, אז הוא יקרה. אשתנה מיום את הגמרא, אתי למיגזי, גם עכשיו הוא יתבלבל. אבל אחד המתלת גייז, שלוש מילים זה כבר מורכב לחלק מהאנשים. אחד המתארת שתי מילים, יותר פשוט, לא גייז. כך שיטת רבא. טוב, שואלת הגמרא, אבל מהצד השני, רבא, מה איתה מה לא אמר כרבא? אמר לה, אם כן נכנעי בפנה נכתב ולא בפנה נכתב. זה אתמול אריאל עיר. אם צודק רבא שכל הנושא זה החתימות, למה צריך לומר בפניי? בכתב, העיקר זה החתימות. שמה מינה, שהוא בא אליי על הכתיבה, באים לנשמה. רבא אומר, בדינו אתה צודק, דלית ניחי. באמת היה מספיק לומר בפניי נכתם. ילדים, כן, אם אתה תגיד בפניי נכתם, אתי להחלופי בקיום שטרות דאמה בדרך כלל. יבוא ולומר שבשאר שטרות גם כן אפשר לקיים חתימות בעד אחד, וזה לא נכון. בשטרות שאתה רוצה לקיים חתימות צריך שני עדים. פה אמרנו שזה כולה מיוחדת, מכיוון שבעצם משום עיגונה, יש פה עיגונה, ולכן הקלו חכמים שמספיק עד אחד. אבל בשטרות אחרות לא. ברגע שהשליח אומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, מה זה בפניי נכתב? זה משהו מיוחד, מבינים שזה דין מיוחד בגיטין. רבי איתן, מדמי, זה לא דומה. מה חשבת בכלל להשוות את זה לקיום חתימות? אתם ידעינן, אך בפניי, כשבאים לקיים חתימות, על העדים אומרים, אנחנו יודעים שאלו החתימות. פה הלשון היא שונה, בפניי. אתם בגבי קיום חתימות, זה הליך משפטי, שישה לא מהם נבוא. אבל אחה, לגבי שליח, גם אישה יכולה להיות שליח. אישה אפילו יכולה להיות שליח של עצמה. אישה מהם נה. אתם בעל דבר, לא ממן, מישהו שהוא קרוב משפחה או שהוא בעל הדבר, לא. פה, אחה בעל דבר נאמן, האישה עצמה יכולה להביא את הגט שלה ממדינת הים ולומר, בפנה נכתב, בפנה נכתב, וזה יהיה קשר. זאת אומרת, רב אמר לך, אתו אחה כי אמרי עדין לנבי לא מהם נה. הרי פה גם אם השליח או שני השליחים יבואו ויגידו מיד אינן שהחתימות נעשו כדין, זה יועיל. כיוון זה כי אמרי הדין המילה, הרי אם כן יעשו קיום חתימות זה יועיל, עדיין יבואו להחליף, להשוות בין הגט לבין שאר שטרות, ויבואו להקל שמספיק עד אחד לקיום שטרות. לכן נוסח המשנה, כדי להבדיל היטב בין קיום חתימות שהוא נעשה על ידי שני עדים לבין פה מין קיום גט כזה שנעשה בעד אחד, כדי להבדיל ביניהם שינו את הלשון וצריכים להגיד בפניי נכתב גם כן, מה שלא קיים בפניי נכתב. נקודה.
דווקא פה יש את החשש של מי גזגז, כי אתה נותן להגיד שני משפטים, בפניי נכתב ובפניי נכתב, הוא עלה להגיד רק בפניי נכתב, ואז דווקא את החלק העיקרי של בפניי נכתב הוא לא יגיד.
זה ארבע, תגיד, בפניי נכתב
לשמה,
זה
הרבה יותר
משמעותי.
נכון, בכלל
יורד. יוצא אם כן שכל אחד לא רק שסובר את שיטתו, אלא בעיקרון הוא גם לא סובר את השני. מחלוקת, לכן מה שהגמרא אמרה בהתחלת הסוגיה, שיש פה נפקמינות בין הדעות לכאן ולכאן, כי אף אחד לא מודה לשני. לרבה שואלת הגמרא, דאמר לפי שאין בקיאים לשמה. אומרת שהנושא שמטריד אותנו זה שהם לא בקיאים, אנשי מדינת הים, לא בקיאים בכל ההלכות של הצורך לכתוב לשמה של האישה. מנה איתנה ובאי גם כתיבה לשמה וגם באי חתימה לשמה. הוא צריך לומר בפניי לכתב, בפניי לכתם. גם החתימות של העדים צריכות להיות לשמה. מי בא על התנה הזאת? אתה גם ראה, אם רבי מאיר, אם זה רבי מאיר, הרי חתימה הוא באמת הוא מצריך שתהיה לשמה, אבל כתיבה לא באי. לדעת רבי מאיר שכתוב וכתב לה בתורה, וכתב לספר קריטות, הנושא העיקרי זה החתימה, זה לא הכתיבה. לדעת רבי מאיר שעושה את הגט גט, זה החתימה שלו. איפה מצאנו לדעת רבי מאיר? לתנן, משנה בפרק שני אומרת כך, אין כותבים במחובר לקרקע. אי אפשר לכתוב על עלה שמחובר לקרקע את הגט, לתלוש ולתת לאישה. זמנם היו כותבים על כל מיני דברים, גם על עלים. למה? כתוב וכתב ונתן, שצריך שמהכתיבה ישר יהיה אפשר לתת. אם זה מחובר לקרקע, אי אפשר מיד לתת, צריך לתלוש. אז זה פסול, כך אומרת המשנה. אין כותבים. אם כתב על המחובר לקרקע, בניגוד לכאורה להלכה, אבל הוא תלש לפני החתימה, חתמה הוא נתנו לה, דעת רבי מאיר שזה קשה. זאת אומרת, רבי מאיר אומר שהעיקר זה החתימה. אם החתימה נעשתה כשהעלה תלוש, זהו, הכל קשה. זה העיקר של הגט. אז לפי רבי מאיר רואים שמה שחשוב זה החתימה. זה העיקר, זה כתוב וכתב, הכוונה חתימה. אז לשיטתו, לא מעניין אותי הכתיבה אם היא תהיה לשמה. העיקר זה החתימה לשמה. ואילו המשנה שלנו משמע שהיא מצליחה גם כתיבה וגם חתימה לשמה. אם זה רבי אלעזר, בדיוק הפוך. רבי אלעזר 180 מעלות הפוך, סובר שהעיקר זה הכתיבה. כתיבה באי, בכלל חתימה הוא לא צריך לשיטתו. שיטת רבי אלעזר שבכלל לא צריך עדי חתימה. וכי תאימה לעולם רבי אלעזר.
מה? גם לא מדאורייתא.
הנה. וכי לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה, זה רק מדאורייתא. מדאורייתא באמת, לדעת רבי אלעזר, לא צריך חתימות. אבל מדרבנן, באי, הוא מצריך חתימות. לא כל כך פשוט. הרי שלושה גיטין פסולים, זה רבנן. ושלושה גיטין שחכמים, אנחנו נלמד עליהם, שאחד מהם זה שאין עליו עדים. שטר בלי, גט בלי עדי, פסול מדרבנן. ולא באי רבי אלעזר חתימה לשמה. איפה מצאנו את זה? לתנן, המשנה אומרת שלושה גיטים פסולים, רק מדרבנן. איך אני יודע שזה רק מדרבנן? כי אם ניסית, הוולד כשר. זאת אומרת שאם בדיעבד היא התחתנה על סמך הגט הזה, הגט תפס. זאת אומרת שמדאורייתא הגט כשר. מה הם שלושת הגיטים שפסולים מדרבנן? אם הבעל כתב בכתב ידו בלי עדים בכלל, מדאורייתא זה כשר. מדאורייתא לא צריך עדים. מדרבנן פסול. או אם יש עדים, אבל בלי תאריך, אין בו זמן. או אם יש בו זמן, ואין בו רק אלא עד אחד, הרי אלו שלושה גיטים פסולים, רק מדרבנן. ואם ניסית, הוולד כשר. רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, בכלל לא צריך עדים, גם לא מדרבנן. העיקר שנתנו לה בפני עדים. העיקר שמסירת הגט הייתה בפני עדים, יכול להיות שהשטר הוא בלי עדים בכלל. כשר. לא רק כשר. היא יכולה אפילו לגבות מנכסים משועבדים. על סמך הגט הזה מגיע לכתובה. נכון? אז היא יכולה לבוא תביא את הכתובה. לא, אם אין לבעל קרקעות, היא יכולה ללכת ללקוחות לגבות. שאין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון לעולם. כל נושא החתימות על זה זה רק תקנת חכמים שאנחנו רוצים לעזור. למה? אם יהיה ערעור על הגט, אז אם יש לי ידי מסירה זה נחמד, אבל כידוע עד בסופו של כל עד ליום אחד לא להיות בין החיים, ועוד כמה שנים לא יהיה עדים, פתאום יראו האם הגט, האם הנישואין היו כלך, הגירושין היו כחתם או לא, האם ילדים קשרים, לא קשרים. יש לי חתימות, חתימות נשארות לשנים, גם מאות שנים אפשר להישאר, לבדוק אחר כך את החתימות אחר כך. זה תיקון העולם. יוצא שלפי רבי אלעזר בכלל לא צריך עדים על גט. למה המשנה אומרת שבפניי נכתב וגם בפניי נכתב? אז לא מצאנו תנא למשנה. לפי רבי מאיר מספיק לפניי נחתם, לפי רבי אלעזר מספיק לפניי נכתב. המשנה אומרת שצריך את שניהם, לפניי נכתב ולפניי נחתם. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
הרב, הספר של המשנה יכולה להיות כמו רבי מאיר. הספר של המשנה הקודמת, לא של פרק שני. כי צריך שם רק חתימה.
איפה צריך רק חתימה?
הספר שלנו, של המשנה הראשונה.
איפה רק חתימה? המשנה אומרת לפניי נכתב.
אבי גד נוצר שיום לפניי נכתב. אבים של הבהורים, כן, חותמם.
בארץ ישראל.
כן.
כן. בארץ ישראל לא צריך, ואז יש לי התקיים חתימה. אנחנו מדברים על חוץ לארץ. בחוץ לארץ צריך גם לפניי נכתב וגם לפניי נכתב. ודאי גמרא ואלא רבי מאיר, אולי נאמר שהמשנה שלנו היא רבי מאיר, וכי לא באי רבי מאיר כתיבה לשמה, זה מדאורייתא. אבל מדרבנן הוא כן מצריך כתיבה לשמה, לא נכון. אמר רב נחמן ביטוי מאוד חריף. אומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו באשפה. הבעל הלך מצא באשפה גט. גט שגט משומש, גט גט שנכתב למישהו אחר. אומר וואלה. מתאים, השמות פה מתאימים בדיוק לשמות שלנו. העיקר החתימות, עשה חתימות, כשר. וכי תימא אנן מדאורייתא כמתנינא לה, שכל הדין הזה הוא רק מדאורייתא. למה, אז למה לשון יחי אומר היה רבי מאיר? למה אומר היה רבי מאיר? כבר תורה מבעל, צריך להגיד מדאורייתא זה ככה, אבל לא להלכה. כשאתה אומר, אומר היה רבי מאיר, משמע שזה הלכה למעשה. זאת אומרת שמפורש שדעת רבי מאיר בכלל לא מעניין אותו הכתיבה של הגט, אלא כשכתוב בתורה וכתב, הכוונה חתימות, זה הדבר החשוב, שהחתימות נעשו על ידי שני עדים קשרים, לשם האיש, לשם האישה, לשם הגירושים. כל שאר הנוסח מבחינתי זה נוסח, זה טכני. כתוב פה נוסח של גט, מצידי תכתוב את זה, תמצא את זה מה שאתה רוצה, זה לא חשוב. אז אם כן, זה ודאי לא מסתדר עם המשנה שלנו שמצריכה כתיבה לשמה. אלא לעולם רבי אלעזר. וכי לא באי רבי אלעזר חתימה. איך הדלקה עדים כלל? אם אין עדים אז אין עדים. אבל אם אתה שם עדים צריך שהעדים יהיו טובים. איך הדעיק העדים? כן צריך חתימה לשמה. זאת אומרת חתימה לשמה היא כאשר יש עדים צריך שיחתמו. כי אמר רבי אבא, מודה רבי אלעזר, שלמרות שלא צריך עדים בגט, אבל אם יש עדים וזה מזויף מתוכו, פסול. אם יחתום על הגט קרוב משפחה, אני אפסול, אומר רבי אלעזר. היה עדיף לי, שלא יהיה בכלל עדים, בסדר, קשה, גם מדרבנן קשה. אבל אתה לא יכול לעשות דבר שהוא בעייתי. זאת העמדה הראשונה של המשנה שלנו, כן? העמדה הראשונה, משנתנו כדעת רבי אלעזר, שאומנם לא צריך עדים, אבל אם כבר חתמו עדים, לפחות שיהיה נשמע. רבשי מעמיד את המשנה שלנו כדעה שלישית. זה לא רבי מאיר, זה לא רבי אלעזר, זה דעת רבי יהודה. משנה שלנו, כך טוען רבשי רבי יהודה. ותנן, רבי יהודה פוסל עד שכתיבתו וחתימתו בתלוש. רבי יהודה סובר לגבי הגט הזה שנכתב על עלים, שצריך שגם הכתיבה וגם החתימה תהיה על עלי תלוש. זאת אומרת, רבי יהודה אומר שגם הכתיבה וגם החתימה הם מדאורייתא, שתיהם כלולות בביטוי וכתב, שאתה אומר וכתב, היא מתכוונת לשני דברים, לכתיבת הגט ולחתימה. נו, אז הנה, יש לי חתן השקוף, שקוראו לרבי יהודה, אז למה עד עכשיו התמאמת? למה הבאת אותו מההתחלה? מעיקר מה הייתה מלוא כמולנו כרבי יהודה. וגמרא, מהדרינן רבי מאיר, ניסינו בכל זאת רבי מאיר, כי סתם מתניתין, סתם משנה, זה רבי מאיר, וחיזרנו אחר הדת רבי אלעזר, וקיימן הלכת הקוותי בגיטין. הלכה כרבי אלעזר בגיטין, שגט בלי עדים כשר. לפי ההלכה, גט בלי עדים כשר, כי מה שחשוב זה שהוא נמסר לפני עדים, עדי מסירה קרטי, זה מסירה, זה הדבר העיקרי. חתימות העדים, תקנה באלמה, לטובת ראיות, שהשטר הזה יהווה, הגט יהיה קל יהיה לעבוד מנו ראיה בעתיד. נקודה. טוב, עד כאן ביררנו את א' מחלוקת רבא ורבא, חידדנו אותה, ב' מצאנו תנא של המשנה, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שהוא השלב היותר ארוך, מי צודק, רבא או רבא? כל אחד עכשיו ינסה להוכיח שיטתו. זה יהיה, יעסיק אותנו דף וחצי, משהו כזה. מי צודק? תנן, בוא נלך למשנה. המשנה כתוב, כן.
למה גם הדוגמה של הגמרא מביאה
שטר, שטר אפשר לכתוב על כל דבר.
יש כל מיני חוקים בכתובה, צריך לסרטט את זה.
בכתובה?
לא, לא סרטט, לא משנה, אבל לאומר לך שזה לא כמו בזה.
לא, גם כן, אפשר לכתוב מה שרוצים כתובה. לכתוב כתובה על עלים, על סמרטוטים, מה שאתה רוצה, אתה יכול לכתוב. זה מסמך, זה שטר, כל דבר אפשר לכתוב.
פרשת סוטה אפשר.
פרשת סוטה כן, זה קלף. נכון, שם צריך להיות קלף. אבל כתוב ספר. ספר, לא רק ספר, כתוב... אפשר לכתוב את זה בספר, לא זוכר את הלשון. אבל פה הכל קשר, כל החומרים קשרים, זה שטר. תנן, רבן גמליאל אומר, המשנה אומרת שגם מי שמביא מרקם מחגר, זאת אומרת מעבר לגבול, לא רק מי שהביא ממדינת הים, ארץ רחוקה, צריך לאמר בפנה נכתב, פנה נכתב. גם מביא פה מעבר לגבול, רקם וחגר זה עיירות ממש על הקצה, גם כן צריך לומר בפנה נכתב, פנה נכתב. רבי אליעזר מחדד עוד יותר, אפילו מכפר לודים ללוד, שני מקומות סמוכים, הכל ההבדל הוא שהגבול עובר ביניהם. כן, גבול ארץ ישראל בדיוק עד פה, פה זה כבר חוץ לארץ. כבר לודים, זה, 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 זה ליד לוד. בכל זאת, זהו, זה כבר לא ארץ ישראל, אז לא צריך. רואים מכאן, אגב, שהאזור של לוד, חלקים ממנו זה לא, לא ארץ ישראל. דנו בזה הרבה, אחרוני זמננו. יש חלקים באזור הזה, ניסו לאתר את זה, שאז מה שמגדלים שם, משם החקלאות באזור הזה, אז היא פתורה מתורות ומעשרות. זה לא עכשיו ארץ ישראל. ושמיטה גם פתורה. לא, לא התיישבו שם. בבית שני מה שקובע זה איפה שהתיישבו יהודים. איפה שהתיישבו יהודים נקבעה קדושה לדורות. אם לא התיישבו, אין קדושה עד הזמן הזה. אז אין קדושה לדורות. אז יעסקו בזה הרבה אחרוני זמננו. לאתר את זה, מה זה מדובר. כי לוד זה לא, טוב, אתה אומר, הערבה. פה באמצע. גם באזור בית שם. יש אזורים, כן, משהו כזה שם.
אבל יש הבדל בין
בית שאן שהייתה בגבול, זה מחדד את זה, ממש יש שם מובלעת, מובלעת שלא התיישבו בה, אז היא נשארה לא מקודשת. לא, יש שם בתים, לא גרו שם יהודים. השטח שלא גרו יהודים. נכון, אתה צודק, יש רשימה שלמה בירושלמי, רשימות שלמות וכל מיני מובלעות. רבן גמליאל אומר, אז ראינו שרבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים לדוד. מסביר הבעיה, מדובר על עיירות סמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום ארץ ישראל. יש עיירות שהן ליד, יש עיירות שהן ממש מובלעות, אבל הן לא ארץ ישראל. מובלעת של חוץ לארץ, בתוך ארץ ישראל עצמה, כפר לודים. מובלעת ממש ככה. יש לך פתאום עיגול בתוך ארץ ישראל, שהוא חוץ לארץ. למה? לא התיישבו שם, לא התקדש בקדושת עולי יבבל, זהו, זה לא ארץ ישראל. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שזה ממש בתוך הארץ. ואומר הרב חיים אלדי חזי לאוטרה, ראיתי את המקום הזה, ואהבה כמבי קובי לפומבדיטה. זה מאוד מאוד קרוב. הכל זה מרחק מאוד מאוד קצר. זה דעת רבן גמליאל ודעת רבי אליעזר. אבל תנא קמא חולק. תנא קמא אומר מי צריך להביא, להגיד, בפנת קמא חתמים, מי ממדינת הים. דעת הים, מקום רחוק. תנא קמא סבר. אני לא צריך. מה נקודת הוויכוח? שלפי רבי, לפי תנא קמא רק מי שמביא מרחוק ממדינת הים. ולדעת רבן גמליאל ורבי אליעזר זרה אפילו מפה בארץ ישראל, אבל זה לא בגבול. מר סבר לפי שאין בקיאים לשמה. ואני גמירה. אומרים חכמים, הנקודה העיקרית זה לשמה, וכיוון שאנשים אלו נמצאים פה גבול, קרוב לארץ ישראל, אז הם יודעים את דין לשמה. אמר סבר, לפי שאין עדים מצויים לקמו, והננמי לא שכיחי. זאת אומרת שלכאורה המחלוקת בין רבא לרבא בדיוק זאת. לפי רבא הנושא הוא הגבולות. למה הנושא הוא הגבולות? האם יש פה מעבר של יהודים או לא? פה יש פה אזור בלי יהודים. אזור בלי יהודים זה אזור שאם נכתב פה איזשהו גט, יהיה מאוד קשה לבוא אחר כך ולמצוא שם עדים שיבואו ויקיימו. למה? זה אזור בלי יהודים, זה אזור שמסובך להתנהל איתו. יכול להיות שהוא מאוד קרוב, גיאוגרפית, אבל הוא מסובך להתנהל איתו. למשל מחר, אני יודע מה, אם יהיה גט שנכתב בשכם, זה לא סתם בשביל לחדד. מחר יהיה גט, איש אחד יכתוב גט בשכם, ויביא את הגט. עכשיו לך, נערו שם שני עדים. לך לחפש שם עכשיו מישהו שמכיר את העדים, ויודע איך לקיים אותם. זה מסובך יותר. אבל מבחינת לשמה, זה פה ליד, כולם, זה ארץ ישראל, כולם מקיים את ההלכות.
אז לפי זה גם מה שאמרנו אתמול, בתוך שתי מדינות הים, בחוץ לארץ, לא?
נעסוק בזה. אומרת הגמרא לא. רבא ורבא לא רוצים שזה מה שהם מתווכחים, זה יהיה מחלוקת תנאים. רבא מתרץ את תנאי ורבא מתרץ את תנאי. רבא מתרץ את תנאי, לכול העלמה, לפי שהם בקיאים לשמה. אז מה כמו מפלגי? תנא קמא סבר. כיוון שמדובר במקום סמוך לארץ ישראל, אז הם יודעים את ההלכה. גמינג מר מירי. בא רבן גמליאל אומר, מובלעות אתה צודק, הם גמירי. אבל הסמוכות, מה שלא ארץ ישראל ממש, קצת בצד, הם כבר לא גמירי. רבי אליעזר אומר, גם מובלעות נמי. למה? למרות שהם גמירי, לא פלוג. לא תחלוק. החלטנו גבולות, זהו. לא תחלוק במדינת הים. רבא מתרץ את תאמר, לכולם לפי שעדים מצויים לקיימו. תנא קמא סבר כיוון דסמוכות, מי שכח שכיחי, תמצא עדים. רבן גמליאל אומר מובלעות שכיחי, אבל הסמוכות לא שכיחי, זה מעבר לגבול, לא, אין שם יהודים, מסובך להשיג עדים שיקיימו חתימות. ואת רבי אליעזר אומר מובלעות נמי, אבל שוב, מה העיקרון של רבי אליעזר? לא פלו, קבענו גבול, קבענו גבול, שלא תחלוק במדינת הים. בסוף המשנה, אחרי שהובאו דעת תנא קמא, דעת רבן גמליאל ודעת רבי אליעזר, מופיע דעה רביעית במשנה. חכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי אכתם, בפניי אכתם, אלא מביא מדינת הים והמוליך ומביא מדינת מלה וכו'. מה זה הדעה הרביעית הזאת של חכמים? חכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי אכתם, אלא מביא מדינת הים והמוליך. אז מה אתם מתווכחים עם תנא קמא? אם אתם אומרים כמו תנא קמא, אז מה אתם מדברים? ודאי כנראה שאתם מתווכחים תנא קמא, מה הוויכוח? בכלל שתנא קמא סבר שמוליך לא צריך, זה נקודת הוויכוח. מי שמביא מארץ ישראל לחוץ לארץ, תנא קמא אמר שמי שמביא מחוץ לארץ לארץ ישראל צריך. חכמים מחדשים שגם הפוך. מה המחלוקת? מה סבר לפי שאין בקיא לשמה? תנא קמא אומר כל הסיבה היא תקנת לשמה. איפה הבעיה נמצאת? בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל כולם גמירי, ולכן מי שמביא מגט מארץ ישראל לחוץ לארץ לא צריך לומר בפנה נכתב. בארץ ישראל כולם יודעים את ההלכה. וחכמים אומרים לא, הבעיה היא לא הידיעה לשמה, אלא הבעיה היא עדים. וכמו שלהשיג עדים מחוץ לארץ יהיה קשה, גם הפוך, גט שמגיע מארץ ישראל לחוץ לארץ למצוא עדים יהיה מסובך, כי זה רחוק. עדיין עדים מצולי כמו, ואינם לא שכיחי. ויוצא שמחלוקת רבא ורבא, זה בדיוק המחלוקת בין תנא קמא לחכמים. לא. רבא מתרץ לטעמי, ורבא מתרץ לטעמי. רבא מתרץ לטעמי לכול עלמא לפי שאין בקיאים לשמה. אלא מה? חכמים גזרו גזרה. גזרת מוליך את ומביא. המביא מדינת הים צריך. למה? כי אין לא בקיאים לשמה. גזרו, האם גזרו חכמים? גזרה שגם המוליך עד הוא מביא, שם יבואו להקל במביא. תנא קמא אומר לא, אל תגזור לגזרות כאלו, לא גוזרים מוליך עד הוא מביא. ורבנן בתראי חכמים סוברים שגוזרים מוליך עד הוא מביא. רבא מתרץ את לכולי עלמא לפי שאין מצויים לקיימו. ולשיטתו רבנן בתראי לפירוש שתעמד את תנא קמא הודעתי. חכמים לא חולקים, באים להסביר שהבעיה היא שאין עדים מצויים לקמו, ובאמת הבעיה היא דו סטרית. זה לא משנה, אתה מביא את הגט מחוץ לארץ לארץ, אומרת ישראל, מחוץ לארץ, הבעיה אותה בעיה, שאין לדין מצוין לקיימו, ולכן אנחנו צריכים דין. עד כאן ניסינו לברר את המשנה לשיטתם. תנן, יש ראיות עכשיו. כתוב, המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים. כתוב מפורש במשנה, שמי שמביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, צריך לומר בפני הכתב ובפני הנכתב. משמע שבאותה מדינה במדינת הים, לא צריך. למה לא צריך? לרב הניחא, כי יש עדים מצויים לקיימו. בתוך אנגליה, יש הרבה, כולם מכירים אחד את השני, קל להשיג עדים, אין בעיה. אבל לרב, לכאורה, מה פתאום? מה אכפת לי שזה באותה מדינה? יש בעיה שלא בקיאים לשמה. קשיא, לרבה. מדייק רבה, יצטרך רבה לומר, לא תמה שבו מדע מדינה מדינת הים לא צריך. אלא הדיוק הנכון הוא שמדינה מדינה בארץ ישראל לא צריך. זאת אומרת, את זה לא צריך לדייק. זה מפורש במשנה. בעדק תנילה, שמביא גט בארץ ישראל, אינו צריך לומר, פנה נכתב, פנה נכתב. זאת אומרת, אם מהי, אבא אמינא נמי לדיעבד. הייתי אומר שבדיעבד, אם הוא לא אמר כשר, אבל לכתחילה לא, לכתחילה הצטרכו, כמה שמלן, הדיוק בא להדייק לי, שבארץ ישראל, לכתחילה אין צורך בפני נכתב, פנה נכתב. איקה יש שמקשו, הקשו את הקושייה על רבה, בסגנון קצת אחר. איקה דמות, לרבה, סליחה, בקושייה בסגנון אחר. איקה דמות עם לאחי. מדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך, כי כתוב שמדינה למדינה, במדינה למדינה במדינת הים, צריך, משמע נדייק, מדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך. ואז לרב ניחא, לרב הקשיא, כי מדינה למדינה אין עדים, הקושייה מתהפכת, יאמר לך רבה, לא, אל תדייק לי את הדיוק הזה, לא אותה מדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך. אלא אם המדינה, באותה מדינה, מדינת הים לא צריך. אבל מדינה למדינה בארץ ישראל, לפי שיטתו, צריך לפי רבה. כי אין עדים מצויים, אם יש למשל בתוך ארץ ישראל שתי מדינות, שיש ביניהם גבול, חס ושלום, ונגיד בזמן שהיה התפלגות הממלכה, אז ירובעם שם שוטרים ולא נתן לעבור ממחוז למחוז, אז לשיטתו באמת יצטרכו בפני הכתב ופני הנכתב. אם ככה, אם זה מה שאתה אומר, אז ליטני שיקטו מפורש, אביא מדינה למדינה, סתם, כל מדינה למדינה. לעולם יתרץ רב המדינה, מדינה בארץ ישראל לא צריך. למה לא צריך? כיוון שיש עולי רגלים, משכחיכי. אז יש קשר בין, בין, הכבול, בין האדמות, בין המחוזות. תן לך זמן שמרדש קיים, זמן שאין מרדש קיים, מה יקלה ממה? כיוון דהי כבתי דינים דקביעי, יש הרבה בתי דינים, תחת תיקן עזרה, אז יש הרבה תנועה בין בתי הדינים, משכחיכי נקודה. תנן. הרב שמעון גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה, אפילו יש לי באותה מדינה, אבל שתי נסיכויות שרבות אחת עם השנייה, ולא נותנות מעבר חופשי ממקום למקום, ואומר רבי יצחק, יש דבר כזה, הייתה עיר אחת בארץ ישראל, ועססיות שמה, והיו בה שתי הגמוניות, והיו מקפידים זה על זה, חילקו את העיר שתיים, שני חלקים, ולא יכלו לתקשר בין שני חלקי העיר, לכן הוא צריכו לומר מהגמוניה להגמוניה. מפורש שמדובר על ארץ ישראל. לפי רבה, מה הבעיה בארץ ישראל? בארץ ישראל כולם בקיאים לשמה. ראיה עצומה לשתת רבה. מדובר על ארץ ישראל באותה עיר, וכיוון שיש מחסום בתוך העיר, צריך לפני הכתב, פני הנכתב. אז לרבה הוניחה לרבה קשיא. קושיא חזקה מאוד על רבה. הרבה חייב להודות שרבה צודק. רבא איתלי דרבא. רבא אומר, אני מסכים עםך רבא, אתה צודק, שצריך לחשוש גם לקיום חתימות. אז מה נקודת הוויכוח ביניהם? האם יש רק חשש משום קיום חתימות, רבא? או שיש פה שתי חששות? לדעת רבא, יש פה שני חששות. גם לשמה וגם רצה. מה הנפקמינה? מה היא ביניו? הנפקמינה, איקה ביניו דעת וביתרי. מה קורה אם הגיעו שני עדים שהביאו גט עם מדינת הים? לפי רבא, אני לא צריך לפני הכתב ולפני הכתב. למה? יש לי פה שני עדים שמצויים לקיימו. לפי רבא זה הגיע מחול. אני צריך שתעיד לי שזה נעשה לשמה. אינמי, באותה מדינה מדינת הים. לפי רבה, באותה מדינה מדינת הים, כל בסדר, קל להשיג עדים. מספיק עד אחד שיגיד, בפנה נכתב, בפנה נכתב. סליחה, אז לא צריך לך, לא צריך לומר בפנה נכתב, בפנה נכתב, אין צורך בזה, כי אני אשיג עדים בקלות. אבל לפי רבה, עדיין זה חוץ לארץ. חוץ לארץ לא בקיאים לשמה. הלכה למעשה אנחנו פוסקים כרבה, שהחשש העיקרי של המשנה, זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו, לא מצד חשש לשמה, יודעים האנשים בקיאים בהלכה, גם בחוץ לארץ יודעים את ההלכות, ולכל הבעיה היא קיום העדים. ולכן הנושא העיקרי, אין כל כך הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. זה לא כך משנה. הנושא העיקרי קיום העדות. גם יודעים גט מארץ ישראל לחוץ לארץ, צריך לומר פנה נכתב, פנה נכתב. למה? כי גם תהיה בעיה של קיום חתימות. אז כל מקום שיש בעיה של קיום חתימות, בתוך ארץ ישראל, בחוץ לארץ, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, מצטרף פנה נכתב, פנה נכתב לדעת רבה. אין בעיה של קיום חתימות, כי זו אותה מדינה, בין אם זה בחול, בין אם זה בארץ, לא נצטרך לומר פנה נכתב, פנה נכתב, השליח מביא, תגיד, מוסר, הולך הביתה, ואנחנו נסתדר. יבוא ערעור של הבעל, נשיג עדים, נשיג קיום חתימות, כמו כל שטר אחר, אנחנו נסתדר. טוב, עד כאן מחלוקת רבה ורבה. מחר נראה עוד קצת דיונים עוד על רבה ורבה עוד קצת. על גם הנקודה האחרונה שהשארה ויכוח ביניהם, גם על זה נראה דיונים מחר בפרט השם.